דיברנו על הצורך להכיר את האסכולות השונות ואת ההבדלים שביניהן, לא בגלל שהן נכונות, אלא בגלל שחשוב להכיר את הניואנסים השונים שלפעמים דקים של ההבדלים ביניהן, כדי לדייק בהבנה שלנו של ריקות. כי אחרת אם לא נלמד, אפילו אנחנו לא יודעים שאנחנו לא מדייקים. ואמרנו גם שכל אחד מאיתנו צריך לשאוף להגיע להבנה טובה מאוד, מצוינת, של הפרסנגיקה מדיאניקה. זה לא יהיה יותר מדי קשה, כי אנחנו מלמדים את זה בכל הקורסים שלנו כל הזמן. אנחנו מלמדים פרסנגיקה מדיאניקה, את התפיסה הזאת, שהדברים ריקים מכל קיום עצמי, כל הדברים ריקים מכל קיום עצמי, שהם כולם השלכות שלנו, שהם כולם השלכות שנכפות עלינו, ואלה נכפות על ידי הקרמה שלנו. את זה אנחנו אומרים כל הזמן. אני רוצה להגיד שזה בפני עצמו נכון לגמרי, אבל צריך יותר. צריך הבנה יותר התנסותית של הדברים האלה. וזו רק יכולה לבוא במדיטציה. וצריך כאילו להזין חומר למדיטציות האלה. צריך לתת להם הרבה דוגמאות, למשל, דברים שאתם בוחנים בחיים שלכם. ומשתמשים בדוגמאות האלה ובמסקנות שהסקתם מתוך ההסתכלות בדוגמאות האלה וכך הלאה. אריה נגארג'ונה היה חכם גדול, מה שנקרא הבודה השני, כתב הרבה על ריקות. הוא למעשה הביא אלינו את הלימוד, כל הסיבוב השני של גלגל הדרמה, כל הלימוד של הסוטרות של הפראז'נה פרמיטה הגיעו אלינו דרך אריה נגארג'ונה. הסוטרות של הפראז'נה פרמיטה, יש בכל מיני גדלים ואורחים, ויש בהם הרבה, גם לימוד על ריקות, אבל לא רק, הן מטובלות בהרבה סיפורים ואנקדוטות ודוגמאות, מאוד מאוד יפות. הוא תמצאת משם את הלימוד על ריקות, והגיש אותו בכתבים השונים שלו, שהם מאוד עמוקים, מאוד מעניינים, מאוד מוארים, לא קלים. מאוד מאוד מועיל ללמוד את אריה נגארג'ונה ולעשות מדיטציה על הלימוד שלו, כדי שהמדיטציה שלנו על ריקות תתחיל להתכנס, בהבנה שלנו שדרך האמצע תתחיל להתכנס לאן שהיא צריכה ללכת. לא קל לתרגם את אריה נגארג'ונה, הוא כותב בעצם חידות, צריך לתרגם חידות. אז יש לנו הרבה לימוד לעשות, ובמקביל לו כמובן הלימוד הטנטרי. הלימוד הטנטרי, הריקות בטנטרה היא אותה ריקות, היא לא משתנה, זו אותה ריקות בדיוק, הדברים ריקים בדיוק באותו אופן. ההבדל הגדול בטנטרה זה השיטה, השיטה שדרכה אנחנו מגיעים לרגיעה של ריקות. השיטות הן הרבה יותר חזקות ולכן מאפשרות סיכוי להשלים את זה במהלך חיים אחד, ולנו הסיכוי גדול מאי פעם אני חושבת, בגלל הזמינות של הידע הזה, לנו, בגלל הזמינות של הכתבים האלה עכשיו במערב, בגלל הזמינות של מורים כמו גשם אקל ואחרים שיושבים ומתרגמים אותם לשפות שאנחנו יכולים להבין. ואני חושבת שגם יש דברים מיוחדים שקורים מבחינה קרמית כרגע במערב. זה שכל כך הרבה אנשים נהים ליוגה, שהייתה בעבר תרגול סודי, סודי ביותר אצל הטיבטים, גם אצל ההודים דרך אגב, גם אצל ההודים, יש להם את השושלות וגם הם הקפידו על סודיות במשך הרבה זמן, עכשיו זה פתאום הכל נפרץ. ואולי טוב שכך, אולי הגיע הזמן, אולי אנשים אלף שלי. אז זה מאוד נפלא. מצד שני, הלימוד הזה, הוא לא יכול להצליח בלי ההבנה הזאת הטובה של ריקוד. ועוד הרבה גורמים. ועוד הרבה גורמים. אז הקורסים שאנחנו נותנים של ACI, או ה-18 קורסים, הם לא ממצים את כל הלימוד הבודיסטי, זה אי אפשר ב-18 קורסים, גם לא ב-180 קורסים. הוא עצום, זה אוקיינוס. אבל הם כן נותנים מכנה מאוד טובה לטנטרה. הם בסיס נפלא. ואני מאוד אשמח להעביר לכאן את הידע שאני מקבלת בחסדם של המורים שלי, את הידע הטנטרה שאני מקבלת מהם, בנדיבות ובשפע ובצורה חסרת תקדים. בגלל שזמינים להם המקורות והם עושים מחקר מעמיק ומביאים ידע שלא היה זמין בצורה כזאת ולא היה מרוכז בצורה כזאת ומועבר בשפה שאנחנו יכולים להבין, זה לא היה. ובנוסף יש להם את ההתנסות האישית, בוודאי שיש מורים גדולים, היו שושלות נפלאות. אבל זה היה מאוד מאוד נדיר לפגוש מורה נפלא בתוך שושלת תאורה שלא שבורה ולקבל את כל הידע. אנחנו למשל יודעים שנרופה שממנו באות הטנטרות שאנחנו מתרגלים, הוא לימד טנטרות שונות, לתלמיד הזה הוא לימד רק את האספקט הזה, ולתלמיד הזה הוא לימד את האספקט הזה, ואני חושבת שהיה אחד או שניים שהיה להם הכל. לאחרים, לא שהוא לא רצה לתת, לא הייתה להם הקרמה, לקבל. אז זה סופר נדיר, והמחסום הזה של הנדירות והרגישות הקשה משתנה עכשיו. זה נגיש לנו, הקרמה שלנו היא מדהימה. ואני רוצה להגיד עוד שהמורים שלנו, לא רק שיש להם את הגישה לידע הממוחשב, שהם השקיעו 30 שנה מחייהם כדי למחשב אותו, כדי לעשות אותו גם בר חיפוש, למכונות חיפוש וכך הלאה, הם גם ישבו ותרגלו אותו בריטריט, במדבר, בשלוש שנים, בפועל ממשו את מה שהלימוד מציע. אז לקרב אל את כל הדרך, מפי אנשים שגם תרגלו אותם, זה מדהים, בלשון המתה. אז לנו יש, אני חושבת אפילו פה בארץ עוד יותר משהו בכל מקום אחר. הסנגה פה בארץ היא מדהימה, אתם מדהימים. יש לנו זרעים כאלה. אז החלום שלי להעביר לכם את הידע הזה בהמשך, בגלל זה אנחנו רוצים להקים מרכז שבו אפשר יהיה לעשות את זה, זה לא עושים בתל אביב. זה לימוד סודי. זה לימוד אחר, תנאים אחרים. ראש אחר. אני מאוד רוצה לעודד אתכם להשתתף במבצע האדיר הזה, המדהים הזה, שהוא גם לאפשר את הלימוד המתקדם ביותר. אנחנו לא נוכל להעביר את הלימוד למי שלא מוכן לו, למי שאין לו הכנה מספקת של הקורסים, אז אני רוצה להפציר בכם, לבקש מכם, אני אכרע בערך אם צריך, שאתם תעשו את הקורסים עכשיו ותמשיכו בהיעדרי, אנחנו רוצים לקחת אתכם, אבל זה דורש השקעה, אתם חושבים שלוש שנים, יש זמן, לא, אין זמן. תספרו כמה קורסים, כמה שיעורים צריך לעשות, בקושי תספיקו, אם תתחילו עכשיו. אני ספרתי. אז צריך להתחיל עכשיו. תקבלו מידע על הקבוצות ועל הלימוד ועל איך אתם יכולים להשתתף לעזור. נגיד שכבר עשיתם את כל הקורסים. כדי להצליח בדרך, בנוסף לעצם לעשות את הלימוד, צריך גם הרבה חסד. אז רואים פשוט לא נשתלים, אין להם קרקע לשתל בה. והקרקע, מה שמדשן אותו זה החסד, צריך לצבור הרבה חסד. מה זה הרבה חסד? עזרה בדברים שמפיצים דרמה ומביאים את האפשרויות האלה לכמה שיותר אנשים, זה הרבה חסד. לכמה אנשים אתם יכולים לעזור בעשייה שלכם? אז בקנה מידה קטן, בקנה מידה גדול, כל מה שאתם יכולים, מאוד חשוב להצלחת הדרך, כדי בכלל ליצור את התנאים הקרמיים שתוכלו לבוא ללימוד, שהוא יעניין אתכם, שיהיו לכם מורים וכך הלאה. כדי ליצור את כל זה, אתם צריכים עכשיו לזרוע, להפשיע לזרוע. אז אנחנו בהמשך, נציע לכם הזדמנויות להשתתף וכך הלאה, ואני כרגע רוצה במיוחד להפציר בכם, לעשות את הקורסים, ואנחנו מקימים בית ספר. יהיו אנשים שיעמדו בראשו וינהלו בית ספר, יעשו רישום של מי עושה מה וציונים. קצת נועל, אנחנו לא רוצים להתמסד יותר מדי, אנחנו לא רוצים להפוך בית הספר המעולל, אבל אנחנו רוצים לאפשר לכם את המינימום של המסגרת שדרוש כדי שיתנהל לימוד תקין שמאפשר לכם לסיים ותעודות ותחל, תקבלו תעודות. אז אנחנו מזמינים אתכם להשתתף. אז נחזור לנושא שלנו. אמרנו שהבודות, אתם יודעים שאנחנו חייבים לראות ריקות ישירות כדי להפסיק את הסבל שלנו, כולל הזדקנות, כולל מוות, וכל מה שביניהם, כל צורה של מצוקה וסבל בחיים. ומכיוון שחוכמתם אינסופית, וגם חמלתם אינסופית, הם עושים כל מה שביכולתם, ויכולתם היא אינסופית, לעזור לנו. ואל תחשבו שהם מחכים שם עד שתגמרו את הקורסים, הם עושים את זה כבר עכשיו. כבר עכשיו, הם לא נחים, הם לא לוקחים חופש. והם משתמשים במה שאנחנו קוראים טפקה, אמרו טפקה. טפקה זה מיומנויות, או כישורים, או שיטות, או טריקים. הם עושים כל מה שביכולתם כדי להביא אותנו לשם, והם עושים את זה כבר עכשיו, אולי לא שמתם להם, אבל הם עובדים עליכם כל הזמן. בין השאר, הם מתחבלים תחבולות איך להביא את האנשים, להביא את ריקות היטב, כי זה חלק עיקרי בדרך, ולא קל. אם אתם עכשיו בודה ויש לכם אדם אהוב בחייכם שאתם רוצים בטובתם, אז אתם צריכים איכשהו להביא אותם ללמוד על ריקות קודם כל, אחר כך אולי ליצור להם תנאים שיוכלו לשבת בריטריט ולכן לראות ריקות. אבל מה אם הם לא רוצים? אתם לא יכולים לגרור מישהו בכוח לשיעור כי זה לא עובד. או שהם לא יבואו או שהם יעשו לכם טובה אבל הם לא יקשיבו, זה לא עובד ככה. אז הבודות בחוכמתם האינסופית משתמשים בכל מיני טריקים ובכל מיני קישורים וטפקה כדי להביא אותנו ללימוד של ריקות. וגם מוכנים לעשות דברים יוצאי דופן כדי להביא תלמידים ללימוד של ריקות, כמו שהזכרנו קודם, זורקים איזה הערה סרקסטית או משהו כזה שהוא מתגרה לפעמים ופרובוקטיבי לפעמים, אבל עושה את העבודה, מביא את התלמיד לאן שצריך. למשל, יכול בודה שנשלח בדמות מורה ללמד תלמידים 10 שנים ללימוד מסוים, עד שהתלמידים יודעים אותו היטב, קולטים אותו היטב, מתרגלים אליו היטב, מתחילים לתרגל אותו היטב, ואז מה עושה המורה? שומט את השטיח מתחת לרגליהם, כי אנחנו לא יכולים לשקוט על השמרים אף פעם, וזה מרגיש לא נוח. כבר התרגלנו, די, מה את רוצה? כל הסיפורים של כל הצדיקים הגדולים והחכמים הגדולים מתארים את ה... מטמורפוזות האלה שאנשים עוברים, כל בערך 10-12 שנה הם משתנים. מפורסם ביותר מאירופה, הוא היה קודם נסיך מועמד למלוכה, ואפילו התחתן, והיה בדרך לרשת את כס המלוכה. בשלב מסוים הוא לא רצה, הוא רצה ללמוד דרמה, הוא לא רצה לנהל ממלכה, וחיתנו אותו עם ניגומה, והוא ביקש את עזרתה, והיא עזרה לו לעזוב את הממלכה. ולהתגרש ממנה. הוא הופך אחר כך לנזיר, הוא הלך למזרנלנדרה, מאוד מאוד הצליח, הפך לראש ממזרנלנדרה, שזה כמו הרווארד היום, עד שבאו המוגולים והחריבו. וכעבור מספר לא קטן של שנים, שבהם הוא זכה לידע עצום וליוקרה גדולה, הרבה תלמידים וכך הלאה, הוא פוגש את המכשפה הזקנה והמכוערת, שמתברר שהיא מלאך במסווה, והיא מאירה את עיניו לזה ש... היי, אם אתה רוצה להגיע להערה, אתה צריך לעשות עוד משהו. והוא הופך ליוגי. הוא עוזב את המנזר, הוא פושט את הגלימה הפיזית, אבל הוא נשאר נזיר, אבל הוא הולך והוא מתרגל בהרים, שוטט לו, נבד, לבד, מתחיל לתרגל טנטרה, חוזר לתרגל עם ניגומה בזוג, עובר שינויים דרסטיים. גם בצורת התרגול, גם באורח החיים, גם בהשקפת העולם, כל זה. ומורים יעשו את זה לתלמידים כדי להביא אותם להערה. והם יכולים לעשות את זה בצורות שונות, יכול אותו מורה להפיע בצורות שונות, לאו דווקא אותו שם. זה התפקיד של הבודות, לגרור אותנו אל ההערה, הם גוררים אותנו אל ההערה. ובין השאר, כדי להבין ריקות, הם מדרבנים אותנו לחשוב. אנחנו עצלנים, אנחנו לא אוהבים לחשוב על דברים כאלה. וכדי לדרבן אותנו לחשוב, למשל, הם מלמדים לימוד על ריקות שהוא על יד, שהוא לא לגמרי, ושמחויר אותנו לבדוק אותו. אז אותו פסוק שהקראתי לכם קודם, אומר שהבודות עובדים קשה, הם מפעילים את הטפקה, את השיטות ואת המיומנויות שלהם כדי להביא אנשים. ל-100% הבנה של ריקות, לא על יד. ואז, אם התלמיד מוכן, מגיע הזמן ללמד את הטנטרה, ואז מופיע המורה הטנטרה. ככה שהבודות כל הזמן דוחפים את האנשים במעלה הסולם. ומה זה נקרא הם דוחפים את האנשים במעלה הסולם? זה נשמע מאוד יפה, נכון? בו בזמן שהם עושים את זה, הם שומטים את השטיח מתחתיכם. איפה שכבר התמקמתם ונוח לכם, לא יהיה נוח, זה מה שהם עושים. כדי שתוכלו לעלות למעלה, אחרת אתם נשארים שם, מתבוססים לכם בתוך הנוחיות. איך הם עושים את זה? אז כתוב שם, אם הוא ריקפה, גיאה. ריקפה זה טיעונים לוגיים, נימוקים לוגיים, הוכחות לוגיות. גיאה זה מילה שפירושה מאה. זה מאה, אבל מתכוונים הרבה. הטיבטים רוצים להגיד הרבה, הם אומרים גיאה, זה הרבה, הרבה, המון. ריקפה גיאה מה זה? הם מביאים המון המון נימוקים וטיעונים והוכחות לריקות. אין ספור צורות שונות להוכיח לאנשים ריקות כדי לעזור להם, עד שראויים ריקות ישירות, לעזור להם להבין את האיצ'ה, את ההבנה שהיא מקורבת של הריקות, כמה שיותר קרוב. עוד הוכחה, עוד הוכחה, עוד שכנוע, עוד שכנוע, עוד שכנוע. אז בפסוק הזה, שהוא ציטטה מהסוטרה שהתבקשה על ידי רשטרפלה, שדה צונקאפה מצטט, בבודה אומר שמה, אני אפעיל כל מיני טפקה, אני אפעיל תחבולות כדי להביא אתכם לריקות, ואני אציג לפניכם מאות או אלפי הוכחות של ריקות כדי לעזור לכם בהבנת הריקות. וכל אלה במטרה לעורר אותנו לחשיבה, כדי שנוכל אכן לראות ריקות ישירות. לוקח הרבה הכנה כדי לראות ריקות ישירות. זה לא שיושבים עושים מדיטציה ונופלים על הריקות. זה יכול לקרות, זה קורה אחת לאלף שנה בערך למישהו. כן, אבל הם כבר עשו הרבה הרבה עבודה בגלגולים קודמים. אז כיוון שאתם לא יודעים מי אתם ואיפה אתם, אולי אתם יודעים, אבל אני לא יודעת. אז מה שאומרים אתנו לחסות את כל הבסיסים, אז תכינו את עצמכם. צריך הרבה לימוד. אז בקורס הזה של האסכולת רק תודעה, אנחנו נלמד כמה רעיונות חדשים על ריקות. השיעורים עד הצבע יתעסקו רק באסכולת רק תודעה, ואחר כך נחזור למדיאמיקה האהובה שלנו. שיעורים 8-9 זה יהיה אסוות אנטריקה מדיאמיקה, ואחר כך שיעור 10 זה יהיה פרסנגיקה. ג'טסון קאפה בטקסט שלו, שתכף נכתוב לכם מהו, הוא מלמד את האסכולת רק תודעה במקביל לאסכולת במדיאמיקה. אז עכשיו אנחנו, כאמור, אנחנו עוסקים במה? טניה, מה פשט ומה דרש, מתי לקחת דברים כפשוטם, מתי צריך לפרש אותם. למה אנחנו עושים את זה? כי הבודה אמר דברים שונים בזמנים שונים לקהלים שונים, ואנחנו צריכים להחליט מתי לקחת אותו כפשוטו ומתי לא, מתי הדברים שלו דורשים פירוש נוסף. אז עכשיו הנה מתעוררת שאלה, מתעוררת קושייה. בגלל שבמקומות מסוימים, הבודה אומר, מה שלימדתי אתכם קודם זה לא היה מדויק, מה שאני אומר אתכם עכשיו זה מדויק. הוא אומר את זה יותר מפעם אחת, על דברים שונים. עכשיו מה נעשה? אז האם אנחנו יכולים להסתמך על הצהרה של הבודה שאומר, עכשיו אני ממש מתכוון למה שאני אומר, לא קודם. במיוחד אם הוא עושה את זה במקומות שונים לגבי דברים שונים, אז אנחנו גם את זה לא יכולים לקחת כפשוטו. אנחנו גם פה צריכים להחליט למה הוא באמת התכוון, מתי הוא כן התכוון ומתי הוא לא מתכוון. אז זה עושה את זה עוד יותר טריקי. אנחנו צריכים עכשיו לפתח אמצעים איך לפרש גם את דברי הבודה וגם את העדות של הבודה על דבריו הוא. גם את זה אנחנו לא יכולים לקחת כפשוטו ללא עוררים. כי אז נגיע לסתירות, ייבצרו בעיות. כי כמו שתיארנו את סיבובי הגלגל הדרמה, היה צורך בעוד סיבוב ועוד סיבוב, כי היו לו קהלים שונים שהזדקקו ללימוד הזה. וכל פעם שהוא בא לקהל שלא הסתדר עם הלימוד הקודם, הוא אומר, תרגעו, תרגעו, שמה לא ממש התכוונתי, עכשיו אני אגיד לכם את זה בדיוק. אז אנחנו גם על זה לא יכולים לסמוך. אז על מה כן לסמוך? אז על מה כן לסמוך? זה היופי של הכתב הזה של ג'טסון קאפה. הוא היה מאוד משכיל, גאון רוחני, למד הרבה, והוא הגיע לשאלות האלו. תוך כדי כתיבה של ספר אחד על ריקוד, הוא נתקל בקושיות האלה, והוא עזב את הספר הזה באמצע, אחר כך חזר אליו, באמצע כתב את הספר שאנחנו ממנו לומדים כאן, וזה תרנגה, איך אני יודע? איך לפרש את הבודה? הספר הוא מבריק. הספר מביא בחשבון שהבודות משתמשים בטאפקי, הם משתמשים במיומנויות ובתחבולות, כדי להעלות אותנו כמה שיותר מהר למטרה, ואנחנו צריכים להביא את זה בחשבון כשאנחנו בוחנים את דברי הבודה. כי הרבה פעמים הוא בכוונה לא מדייק, כי זה מה שמביא תועלת לאותם תלמידים באותו רגע. כי הם אולי עוד לא מוכנים לגרסה המלאה מסיבות שונות. עכשיו זה מסתבך עוד יותר. כי אמרנו ככה, הבודה לימד ריקוד באופנים שונים, ואנחנו עכשיו צריכים להחליט מתי הוא התכוון ומתי לא. הבודה עצמו אמר, פה התכוונתי ופה לא התכוונתי, והוא אמר את זה בפעמים שונות על דברים שונים, אז אנחנו לא יכולים להסתמך רק על דבריו. אז באו חכמים וטיקסו עצה ונתנו לנו קריטריונים שיעזרו לנו בלהחליט מה כן ומה לקחת כפשט ומה לקחת כדרש. אלא מה? החכמים שדרך האמצע נתנו מערכת אחת שלפי הנחליט, ואלה של רק תודעה נתנו מערכת אחרת. מה שאלה לוקחים כפשט, אלה לא מקבלים כפשט. מה שאלה מקבלים כפשט, אלה לא מקבלים כפשט. אז עכשיו מה נעשה? אז לכל אסכולה יש את הרעיונות שלה, מה לקחת כפשט ומה לקחת כדרש. ומתעוררת שאלה, האם זה בכלל משהו שראוי לעשות או שלא ראוי, שיעוט לעשות אותו? האם זה לא איזה מין אלבון? לבודה הכל יודע, אותו מורה מדהים שהגיע להערה ויכול לקחת אותנו להערה, הרי אנחנו לומדים שאנחנו מצווים לתת כבוד מדהים למורים שמביאים אותנו להערה, אז מה זה פה הבודיסטווה מתחצף ואומר, סליחה, סליחה בודה, בבקשה תסביר לי, קודם אמרת ככה, עכשיו אתה אומר ככה, האם זה לא אפיקורסות? האם אנחנו אמורים לעשות דברים כאלה בכלל? אם היה עומד פה הדלאי למה, האם הייתם אומרים, סליחה אדוני, אתה לא הדברת את עצמך מספיק טוב, בבקשה תפרף לי, אני לא הבנתי, בבקשה תפרף לי. ופה ג'ייסון קאפה נותן לנו תשובה, זה קצת פרפרזה, אני לא כותבת בדיוק איך שהוא כתב את זה, אותם המילים בסדר אחר. וזאת אחת התשובות היפות יותר בכל הספרות הבודיסטית. עכשיו ג'ייסון קאפה מצטט את הבודה. המילים של ג'ייסון קאפה, אבל זה הבודה מדבר, הוא מצטט את הבודה. הוא אומר, נאי, פא, סק, צ'ה, דה, סר, שין, פול, צ'יר, מין. נא זה אני, נאי זה שלי, קא זה מילה, סק פירושו להתיך, צ'ה פירושו לחתוך, דר פירושו לשפשף, סר פירושו זהב, שין פירושו כמו, גו פירושו כבוד. מין זה לא. אז ביחד גוד שיר מין זה לא לתת כבוד. עכשיו אתם תגידו מה כתוב כאן. נתתי לכם את כל המרכיבים. טיבטי צריך להתחיל מהסוף. מה הנושא? המילים שלי. של מי? של הבודה. המילים שלי, אל תיתנו להם כבוד, אל תכבדו אותם, אל תיתנו בהם אמון. אל תיתנו אמון במילים שלי, מבלי ש... בדקתם אותם כמו שבודקים זהב, סר זה זהב, שין זה כמו, כמו זהב. ועד היום בהודו הם כולם מקושטים בהרבה זהב, אז הם סוחרים הרבה בזהב. והרבה פעמים את כל כספם הם שמים בזהב, והנשים הכפריות הולכות לשדה עם כל הדיי זהב שלהם. למה? אי אפשר לסמוך על הבנקים ואי אפשר להסיר את זה בבית, אז הם שמים עליהם את הזהב. אז יש הרבה מסחר בזהב, אבל אתם רוצים לא לקנות זהב מזויף. אז צריך לבדוק את הזהב. איך בודקים את הזהב? אז מסתבר שהיו מבחנים, אני לא יודעת אם הם עד היום, אני מניחה, מתיחים קצת, חותכים לראות שאין באמצע מתכת אחרת, ומשפשפים באיזה אבן בוחן לבדוק שזה אכן נכון. אז שלושה מבחנים שעושים לזהב, אומר כמו שלזהב אתם עושים שלושה מבחנים, ככה תיישמו את המבחנים האלה על המילים שלי, ועד שלא עברתי בהצלחה את המבחנים האלה, אל תאמינו לי. אל תקבלו את דבריי פשוט בגלל שאמרתי. וזה הבודה אומר. זה הבודה אומר, וזה אחד הדברים היותר יפים שיש לבודהיזם, שהבודה מעודד אותנו לבדוק את דבריו ולא לקבל אותם רק בגלל שהוא אמר אותם. הוא אומר להפך, הוא אומר, אל תקבל אותם עד שבדקת אותם, עד שהשתכנעת. אני לא מעוניין במאמינים שוטים, או שטעים שהולכים אחריי בגלל קריזמה, או גרופיס, זה לא עוזר להגיע להערה, אתם צריכים להשיג שכנוע עמוק בלימוד כדי שתוכלו ליישם אותו. מה זה הנמשל של שלוש הבדיקות האלה, סק, צ'ה ודר? מה הנמשל שלהם? הסק פירושו להתיך, וכאן הנמשל זה לבדוק את הדברים כנגד ההתנסות הישירה שלנו. זאת אומרת, דברים שאני יכולה להתנסות בהם ישירות, שאני יודעת באופן ישיר שהם נכונים, אני בודקת את דברי הבודה למשל כנגד ההתנסות הישירה שלי, במקומות שבהם אני יכולה אכן להתנסות ישירות. אז דברים שנתפסים באמצעות החושים, אני יכולה ישירות לדעת אם הצבע הזה אדום או הצבע הזה לבן, בהנחה שאני לא עיוורת צבעים. דברים שאני יכולה ישירות לחוות ולהתנסות בצורה משכנעת, אז אם אני רואה פה לבן ומישהו אומר לי פה שחור, אז כנראה שאני לא אקח אותו כמורה שלי. הוא כבר סותר את החוויה שלי. זה מבחן ראשון. מבחן שני, הוא אומר, צ'ה זה לחתוך. לחתוך, כאן הנמשל זה, במקרים שבהם אין לי חוויה ישירה, אבל השתכנעתי באופן הגיוני שמשהו הוא נכון. באמצעות דרך לוגית בדוקה, טובה, השתכנעתי שמשהו הוא נכון. ואז אני בודקת את מה שאני שומעת כנגד ההיגיון שלי. האם זה מסתדר עם ההיגיון שלי או לא. וזה במקרים שבהם אני אכן, יש לי את היכולת באמצעות ההיגיון שלי להגיע למסקנות. האם הוא סותר את הלוגיקה שלי? האם הוא סותר את הלוגיקה שלו עצמו? עד עכשיו הזכרנו דרך ישירה שבני יודע דברים באמצעות חוויות ישירות שלי, למשל של החושים. דרך שנייה שאני יכולה לדעת זה על ידי היקש לוגי, שאני מגיעה למסקנות באמצעות ההיגיון שלי, בהנחה שיש לי היגיון טוב, וזה לא מובטח כמובן, אבל בהנחה שטיפחתי אותו ושכללתי אותו על ידי לימוד ופולמוס, והוא טוב, עכשיו השתכנעתי במשהו, אם הם סותרים את מה שאני כבר השתכנעתי בו, יהיה לי קושי לתת אמון במורה כזה, נכון? יש דרך שלישית שבה אני יודעת דברים. המבחן השלישי זה המבחן של השפשוף באבן בוחן, והנמשל פה, יש דברים שגם באמצעות ההיגיון אני לא אוכל להשיג שכנוע, מכיוון שזה מעבר להיגיון שלי. דברים כמו איך בדיוק הפרטים של הפעולה של קרמה, אלה לא דברים שבאמצעות ההיגיון אני יכולה להשיג אותם. צריך להיות ישות מוארת כדי לדעת אותם. אז מה אני אעשה כאן, אם אני לא יכולה לדעת אותם, אבל אלה בדיוק הדברים החשובים, נכון? אלה בדיוק הדברים שאותם אני לא יודעת, ושם אני צריכה העזרה של ישות מוארת. ושל זה אני באה אליהם בעצם. שזה אני באה ללמוד אצלם, כי אני את זה לא יכולה להשיג בעצמי. אבל גם אז אני צריכה לבדוק את מה שהם אומרים. אז למשל, אם פגשתי מורה אחר, שירשים אותי בעקבות מערכת יחסים ממושכת, הייתי אומרת. לא בקלות. כמה שנים, קשר שהולך ומתהדק, ואתם מכירים אחד את השני, ובדקתם אחד את השני, והשתכנעתם ביושר של האיש הזה, בידע של האיש או האישה הזאת, של המורה או המורה הזאת. ואתם לומדים לתת בהם אמון, לומדים להעריך את התואר הכוונות שלהם, ואתם מאמינים שהם לא יוליכו אתכם שולל, בוודאי לא בכוונה, ושהם מתכוונים לטובתכם, וזה לוקח זמן להשיג מידה כזאת של אמון עם מישהו. אבל אם פגשתי מישהו כזה, והתפתח האמון הזה, ואתם מאמינים להם, אתם מקבלים אותם עכשיו כסמכות. עכשיו אתם שומעים למשל את דברי הבודה, והם סותרים למשל את דברי המורה שלכם, או המורה שלכם. אתם אומרים, רגע, את האדם הזה אני מקבלת כבר כסמכות, אני כבר השתכנעתי שאני יכולה להאמין להם, וזה עכשיו סותר, זה ייצור לכם בעיה, נכון? זה ייצור לכם בעיה. אז זה סוג שלישי של ידע. הידע הראשון היה מהתנסות ישירה שלכם, ובמציאות הגלויה הפשוטה, הידע השני היה אולי לא התנסות ישירה, אבל תוצאות שהשגתם באמצעות ההיגיון שלכם, ושהוא יהיה היגיון טוב, ועכשיו אתם בודקים עם הדברים של הבודה, מסתדרים עם ההיגיון הזה שלכם, ותחום שלישי, שבו ההיגיון אפילו לא עוזר לכם, אבל אתם מוכנים להסתמך על סמכות, מישהו שבשבילכם הוא סמכות, שאתם קיבלתם בעקבות היכרות ארוכה וטובה ועמוקה, קיבלתם מישהו תסמכות ואתם בודקים, מה הוא אומר, זה שלא אני מאמינה כנגד מה זה אומר, שאותו אני בקושי מכירה, ואנחנו עושים את זה גם בחיים שלנו כל הזמן, ככה בבתי משפט, ככה אנחנו נוהגים בעצם, אנחנו מקבלים המלצות על סרטים, אנחנו רוצים לדעת מי ממליץ, לפני שאנחנו מבזבזים את הזמן על הסרט הזה. אני מכירה מישהי, יש לה טעם נפלא בסרטים, ובכלל באומנות, אבל היא מאוד אוונגרדית, היא תלך על דברים מאוד לא סבלונים, סרטים שיהיו שני אנשים בעולם, מיוחדים ומעדינים ומעניינים, והיה לי חבר אחר, הוא היה שומע מה שהיא אומר, והוא אומר, לזה אני לא עולה. אבל אני לוקח את הכסנחות, למה לא עולה? אז זה המבחן השלישי. השלושה מבחנים. למה אנחנו מדברים בכלל על המבחנים האלה? עכשיו בא ג'יצון קאפה, והוא בא להציע לנו מבחנים לבדוק את אמיתות הדברים של המורה, נכון? הוא בא להציע לנו דרכים לבדוק מה פשט ומה דרש. מתי לקחת דברים כפשוטם, ומתי לקחת אותם כדורשים פירוש. ועכשיו הוא מכיל את זה על שלושת סיבובי הגלגל של הדרמה. אז כאמור בסיבוב הראשון, הבודה אמר, דברים מסוימים כגון הגוף שלנו, כגון פתחי החושים שלנו וכך הלאה, אלה קיימים מעצם הגדרתם. אחר כך בסיבוב השני הוא אמר, לא, 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 שום דבר לא קיים, כמו שאנחנו חושבים, שום דבר לא קיים מעצם הגדרתו. ואז בעקבות השאלה של הבודיסטווה,
פרמרתה סמודגטה,
שבא ושאל את הבודה, מה זה פה? אתה פעם אומר ככה, פעם אומר ככה, הוא אומר, אז שאמרתי שהכל לא באמת קיים, לא התכוונתי שהכל לא באמת קיים. והוא נכנס לפירוט שניכנס אליו יותר מאוחר, ואז הוא מעמיד אותנו בפני ההכרח להחליט איך לפרש את הבודה. ואחר כך באו חכמים אחרים בעקבות הבודה. בא אריה נגארג'ונה, בא צ'נדרה קירטי, בא דרמה קירטי, באו חכמים גדולים מאוד, שפרשו לנו את הבודה ונתנו ביאורים מאוד מאוד יפים על דברי הבודה, אבל מה? גם הביאורים האלה מאוד נבדלים זה מזה. את מי מהם ניקח עכשיו כאוטוריטה? המצב קשה, המצב קשה. על מי עכשיו נסתמך? על מי אנחנו יכולים באמת נסתמך? אבל אתם יודעים, השאלה הזאת, אתם צריכים לקפוץ ולהגיד רגע, רגע. כי אני בעצם מובילה אתכם לשאלה מי באמת צודק. וזה כמו השאלה, מה זה באמת? האם זה עת או האם זה צעצוע לליסה? זו אותה שאלה, מחסרת טעם. כי מה זה באמת? האם זה עת או האם זה צעצוע לליסה? מי יגיד? את מי אני אקח כעד להגיד לי אם זה צעצוע או זה עת? אין כזה. למה? כי מצד עצמו זה, מה זה? זה ריק. זה לא צעצוע וזה לא עת, וזה גם לא שום דבר אחר מצד עצמו. הוא ריק. אין לו שום טבע עצמי. זה הפרסנגיקה. אין לו שום טבע עצמי. השאלה היא חסרת טעם. אז מה זה בשבילי זה עת? בשבילי זה מתפקד כעת, ולכן התפיסה שלי של זה כעת היא נכונה בשבילי. היא תהיה לחלוטין לא נכונה תקפה בשביל הכלב, הוא לא יודע מה לעשות עם עת, אבל יהיה לגמרי תקפה בשבילו לראות את זה כצעצוע ללעיסם. לא בשבילי. אותו דבר כאן. על מי להסתמך, תלוי איפה אנחנו נמצאים בדרכנו הרוחנית. וזה חוזר שוב לעניין של הטפקה. הבודה יופיע בפני אנשים שונים, בדמות מורים שונים, לפי המקום שבו עוד אדם נמצא, כדי לקדם אותו. ואת זה הם עושים כל הזמן. אז אנשים שונים נמשכים לדרכים שונות ולמורים שונים, וזה פרפקט. זה פרפקט. הם כולם מופעים של הבודה, והם יכולים להגיד דברים סותרים ודברים שונים, ואנחנו אומרים בבודיזם שאין דבר שהוא נכון אבסולוטית. ברמה הקונבנציונלית אנחנו לא יכולים לדבר על משהו שהוא יותר נכון מאחר. ובו זאת ימשיכו לזמן לנו את המורים שמתאימים לנו, שדרכם אנחנו נתקדם. ולכן יש לנו את נדר הבודיסטווה, אתם זוכרים? הנדר הראשון של הבודיסטווה? לשבח עצמי ולגנות זולתי. ועל מה מדובר? לא מדובר על שאני משוויצה, כי אז הייתי שובר את הנדר כל רגע. לא, מדובר על לשבח שאני מורה יותר טובה ממורים אחרים, או מורים אחרים או פחות טובים ממני, שאני משבחת עצמי ומקטינה אחרים במובן זה, וכשאני מקטינה מורה אחר באוזני התלמיד שלו, אני מונעת מהתלמיד הזה דרך להערה, כי אולי זה בדיוק מה שאותו תלמיד צריך. ואולי לגמרי בדיוק, כי הבודה לא מתבלבל, נכון? הוא כל יודע, הוא יודע בדיוק את מי התלמיד הזה צריך. יש לנו נדר בודיסטווה, לעולם לא לקלקל מערכות יחסים כאלה. להפך, אם אנחנו מבינים איך נזרעים זרעים קרמיים, אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כדי לקרב מורים ותלמידים. זה התפקיד שלנו, לקרב מורים ותלמידים. זה מה שזורע אצלי את הזרעים הקרמיים, כדי שאני אראה את עצמי פוגשת את המורים הנכונים בשבילי, שיוביאו אותי אל האושר האולטימטיבי. אז גם מבחינה קרמית אנחנו לא רוצים אפילו להתקרב לשם של להרחיק מורים מתלמידים. זה א', ב', אני רוצה לסייג את זה. לפעמים אתם רואים מורה שהוא מוליך שולל תלמידים. אתם יכולים אולי לשפוט שהוא מוליך שולל. יש כתות למיניהם, שהמנהיג, שהמטיף להתאבדות או דברים איומים כאלה. הלב שלכם אומר, זה לא בסדר, הוא גורם נזק לתלמידים. מה תעשו אז? אנחנו אומרים שאם אני רואה שמישהו מוליך שולל אחרים, בתפיסה שלי הוא מוליך אותם שולל. אני חייבת לקום ולעשות משהו כדי לעזור לאנשים האלה. בדיוק כמו כשאני רואה מישהו מכה אדם, אני צריכה לקום ולעזור. אבל אם למדתי את הדברים האלה, אני גם חייבת להודות שאין לי מושג למה האדם הזה עושה את הדברים האלה. אין לי מושג מי הוא. אני לעולם לא יכולה לשפוט אותם בליבי. אני יכולה לראות, המעשה הזה לא מקובל עליי. המעשה הזה נראה לי שהוא פוגע ומזיק. וחובה עליי במקרה כזה לעשות דברים בתנאי שהם עוזרים. אם הם לא עוזרים, אל תעשו אותם. אם זה סתם התגרות שרק תרבה מריבה, אל תעשו אותם. אבל אם אתם נמצאים בעמדה שאנשים נותנים בכם קצת אמון, וגם פיתחתם קצת לוגיקה, ואתם יכולים על ידי טיעונים טובים לעזור לאנשים לראות מה קורה כאן, אז אתם אמורים לעשות את זה. אבל לעולם לא לשפוט את המורים האלה בלבכם, או את האנשים האלה בלבכם. אתם לא יודעים מי הם ולמה הם עושים את זה. אין לכם מושג. אין לכם מושג. וזה תמיד המצב. הלימוד האולטימטיבי של הטרנגה זה זה. נכון שהטרנגה בא כדי להעמיק את הבנת הריקות שלנו? וזאת מטרה מאוד חשובה שלו, זאת מטרה עוד יותר חשובה. הטרנגה באה בעצם, באופן עקיף, להמחיש לנו שאנחנו לא יודעים. כי הבודות הם כל יודעים, והם מופיעים בפני אנשים כפי שצריך, ואנחנו לא יודעים מי עושה מה ולמה הם עושים את זה. אנחנו בוודאי לא יכולים לראות איך הדברים יתפתחו בפרספקטיבה של עוד 500 שנה, עוד 1,000 שנה. זה אולי נראה לנו עכשיו לא נכון, אבל אולי זה מהלך שבעוד כך וכך, שנים או גלגולים, זה יביא לתוצאה מבורכת, ואת זה אנחנו לא יכולים לראות. אז אנחנו לא יכולים לשפוט. אנחנו רק יכולים לפי מיטב הבנתנו לפעול להביא ברכה לאנשים ותו לא. אנחנו לא יכולים לשפוט. אם הבודה עצמו בא בתקופתו ולימד ארבע אסכולות שונות, שנבדלות זו מזו, וחלקן לא נכונות, אולי הוא ממשיך לעשות את זה. אולי הוא עדיין ממשיך לשלוח מורים שמלמדים קצת על יד, כי זה מה שאותם תלמידים צריכים, כי הם עוד לא מוכנים לדבר אחר. רואים את זה לפעמים במנזרים, אתם יודעים, אצלם תרבות הפולמוס מאוד מפותחת. יש את הגשי הצעירים, שזה אתה סיימו, והם מבריקים, והם יודעים להתפלמס, והם יודעים לנצח בפולמוס, ומכירים את החומר. ויש את הסכנים, שהם גם זה, אבל הם גם כבר לא צריכים להפגין שום דבר לאף אחד. והם לפעמים באים בכוונה, לוקחים עמדה לא נכונה, או קצת לא נכונה, ועושים את עצמם שהם שכחו משהו, ונותנים לגש הצעיר לנצח אותם, אומרים, נכון, נכון, ניצחת אותי. ובינתיים, כל האחרים שצופים בפולמוס, לומדים משהו. אז הבודות מופיעים בכל מיני דרכים, ופועלים בכל מיני טפקה, בכל מיני תחבולות ואמצעים, כדי לקדם את האנשים. ואתם לא יודעים, אתם לא יודעים אם האדם שעל ידכם הוא לא כזה בודה, ואולי הצרכות שהבוס צועק, אולי הם באות להביא אתכם לאיזה מקום שאחרת לא הייתם יכולים להגיע, אולי הפיתורים שקיבלתם זה מה שאתם צריכים כדי לפתוח את השער למשהו אחר, או כל אירוע כזה שאולי כרגע לא נראה לכם, והוא לא איך שאתם מצפים, אבל אם אתם לא בודה עדיין, אז עוד אין לכם ידע כל, ולבודות יש. אז אתם לא יודעים. אתם לא יודעים למה אנשים עושים מה שהם עושים. הספר שלנו, כאמור ג'טסון קאפה, תוך כדי כתיבת ספר על ריקות, הגיע לתסכול בגלל כל ההצגות השונות, הוא עזב את הספר הזה באמצע וכתב ספר אחר שנקרא רוטניה לקשה נימפו. לפעמים אומרים רק לקשה נימפו. נכתב על ידי ג'טסון קאפה, מיודענו, הגאון הגדול, אחד המורים הגדולים ביותר שהיו אי פעם על הפלנטה הזאת, היה מורה של הדלאי לאמה הראשון, כתב כ-10,000 עמודים, במנזרים הם לוקחים עמוד אחד ויכולים לעשות עליו פולמוסים שנה שלמה. הוא כתב 10,000 כאלה. כולם עמוקים בצורה בלתי רגילה, גם סוטרה, גם טנטרה, ידע מדהים, חוכמה מדהימה. יש כאלה שאומרים שהוא קיבל את הידע בתקשור ישר ממנג'ושרי, יש כאלה שאומרים שהוא בעצמו היה מנג'ושרי שהופיע בדמות ג'טסון קאפה. מה פירוש השם? אז פרניה כבר אמרנו, זה הדרש והפשט. לק זה טוב וש זה להסביר, אז אתם יכולים להגיד ההסבר הטוב. ונימפו זה לב או תמצית. אז אתם יכולים להגיד תמצית ההסבר הטוב על אמנות האינטרפרטציה. באנגלית הם משתמשים לפעמים במילה אלוקוונס, ואלוקוונס זה דיבור רהוט, משהו שיש לו יכולת רטורית טובה, וזה יש קונוטציות שאולי אין בשם. אני אגיד, תמצית ההסבר הטוב על אומנות האינטרפרטציה. ספר גדול, במנזרים, אחרי שהם לומדים 10 שנים, פאז'נה פרמיטה, הם מפסיקים את הלימודים ולוקחים שנה ללמוד בעל פה את הספר הזה. יש בו 230 עמודים בערך, ולא עניין קטן ללמוד אותו בעל פה. שם עושים תחרויות ונותנים פרסים לתלמידים שמצליחים ללמוד אותו בעל פה, והם עושים עליו פולמוסים. הספר הוא יוצא דופן בערך שלו ובאיכות שלו ובחוכמה שלו. וקודם כל, עצם זה שהוא נכתב זה דבר מאוד יוצא דופן. כי מה שבעצם קאפה מסביר בספר, הוא נותן קריטריונים איך לפרש דברים של מורה גדול כמו בודה, במקום שהם דורשים פירוש כי אחרת נוצרות סתירות. איזה קריטריונים נשתמש? ובמידה שלימוד כזה חסר במסורת, אם יש מסורת רוחנית או מסורת דתית, ואין בה לימוד כזה, למה זה מוביל? אלה אומרים המורה אמר ככה, ואלה אומרים המורה אמר ככה, ויש מלחמת דתות. ואלה מוכנים להרוג בגלל שהמורה או אלוהים או מי שזה לא יהיה אמר ככה. וכמו שאני חושב, זה איך שהוא אמר. אז זה לימוד שהוא חיוני כדי למנוע דברים כאלה ולמנוע נזק במסורות דתיות. אז זאת עוד אחת מהגדולות ומהגאונות של ג'טסון קאפה שהכיר בצורך הזה. עוד ספר שאתם זוכרים שהבודיסטווה שלנו פרמהאטה סמוטגאטה, הוא בא לבודה ושואל את השאלה, בבקשה תסביר, ואמרנו שזה מופיע בפרק
7
של ביאור שהבודה כתב,
כשבסך הכל יש 10 פרקים,
ומכיוון שבודה כתב, אז הביאור הזה הוא בעצם סוטרה. והסוטרה הזאת נקראת דודה גונדרל.
ובסנסקריט, סמדי נרמות שנה סוטרה.
סוטרה מאוד מפורסמת, שהיא הבסיס לכל הלימוד של אסכולת רק תודעה. דרל פירושו ביאור. גונג זה המחשבה שמאחורי הדברים, או הכוונה שמאחורי הדברים. דו זה סוטרה, זה המילה הטיבטית לסוטרה. תה זה הללו. אז יש כאן ביאור על הכוונה האמיתית של הסוטרות הללו. מה זה הסוטרות הללו? עכשיו תזכרו, זה הבודה כותב. הבודה כותב ביאור על הכוונה האמיתית בסוטרות שנאמרו על ידו קודם לכן. בסיבוב הראשון של גלגל הדרמה, בסיבוב השני של גלגל הדרמה, הוא נתן סוטרות, הוא נתן לימוד, ועכשיו בסוטרה הזאת, שזה הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה, שהתחיל אותו הבודיסטווה
פרמהתה
סמודגאטה, ו...
הביאור הזה נמצא בסוטרה הזאת, בפרק שביקש הבודיסטווה פרמהתה סמודגאטה.
אז הבודה מבאר את עצמו, את כוונתו האמיתית, ופה הוא אומר, מה שלימדתי שם לא התכוונתי ממש. זה עכשיו תיקחו בתור הלימוד האוטורטיבי. אז מי יגיד שזה הלימוד הנכון ושאותו צריך לקחת? זאת אומרת, הבודה אומר, את זה תיקחו כפשט. מי יסכים עם זה? רק תודה, נכון? זה הספר שלהם. אסכולת המדיאמיקה פרסנגיקה אומר, לא, 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 את הדברים האלה צריך לקחת כדרש. את הדברים האלה של הבודה שאומר, זאת הכוונה האמיתית. את זה הוא אמר, כי היה צריך להגיד את זה לקהל הזה. אבל הוא לא באמת התכווה. יש סוטרה מקבילה לזאת, שמקובלת על אנשי המדיאמיקה, זאת סוטרה שנקראת על שם בודיסטווה שביקש אותה, שנקרא פקפה לודו מספה. לודו זה בינה, תבונה, חוכמה. פקפה זה אריה, מספה בלתי נדלת. האריה שבינתו בלתי נדלת, זה היה השם שלו. האריה שחוכמתו בלתי נדלת, הוא ביקש את הסוטרה, ובעקבות הבקשה שלו, הבודה נתן הסבר אחר,
בסוטרה שנקראת פקפה לודו מספה שופדו, הסוטרה שנבקשה על ידי הבודיסטווה ששמו חוכמה בלתי נדלת.
ושם הוא אומר, מה שלימדתי בסיבוב השני של גלגל הדרמה, זה מה שהתכוונתי באמת. את זאת אנחנו לא נלמד, למה? כי אנחנו לומדים את המדיאמיקה כבר מהרבה מקורות אחרים. יש רשימה של אנשים שנחשבים פורצי דרך בלימוד הבודיסטי, או המחדשים הגדולים קוראים להם. שניים מהם שמאוד ידועים זה אריה נגארג'ונה, שלפעמים קוראים לו הבודה השני, שהוא נתן פירוט מאוד מאוד יפה של חוכמת הריקות על פי המדיאמיקה, הוא לימד מדיאמיקה, ויש מורה אחר בשם מאסטר הסנגה, שהוא נתן הסבר ופירוט של אסכולת רק תודעה. אז בפלנטה שלנו, הם נחשבים לפורצי הדרך, זה בתחום של המדיאמיקה, ריקות על פי אסכולת המדיאמיקה, וזה פי אסכולת רק תודעה. האם הוא בעצמו היה רק תודעה? לא בהכרח, אבל הוא חשב שזה מאוד חשוב לבטא את הדעות של רק תודעה. אחיו של מאסטר הסנגה היה מי? וסובנדו, יפה מאוד. מאסטר וסובנדו, שליקט את האבידאמה קושה. האבידאמה קושה זה איזה אסכולה? זה המפרטים, זה האסכולה הנמוכה ביותר. האם זה אומר שהוא מין באמונות של האסכולה הזאת? לאו דווקא, כי כשהוא כותב את האבידאמה קושה, הוא אומר, אני רק מצטט אותה. אבל הוא בכל זאת חשב שזה מאוד חשוב לצטט אותם, מהסיבות שמנינו כל קודם. למעשה הוא כתב שני סטים של כתבים, סט אחד זה מהמסורת האבידאמה, וסט שני של אסכולת רק תודעה, שבסובנדו וסובנדו גם כתב. אז בואו נסיים השיעור הראשון.
סומה בפרחים אדויה עם הצילי יבשות האהבה לחמה ולרנה היא אדויה ופנינים של כל חסן הם לאתה וליבי יחנה אלה אגישנה כגן של עדנה תארה וליבי יחנה ולך אגישנה כגן של עדנה תארה כל מיתנו בך ותזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה אילם גורו רק נמנדה רק נמנדה יום זכות עשייתי זוהר ברוכה ישלים עונה כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ולכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובים ולכך כך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משנה אלו אלו.